הרב לייטמן, חוכמת הקבלה. חמש דקות אחרי שמונה בערב ביום ראשון, אנחנו כאן כמידי ראשון בערב עם הרב לייטמן, חוכמת הקבלה. אנשי הצוות ברדיו ללא הפסקה, מפיקה הדס בערי, הטכנאי תמר גל, עורך אתר האינטרנט ברק קיסר, החברים כאן באולפני ערוץ 66, אנחנו משדרים את זה כמובן, את התוכנית בשידור חי בערוץ 66, המפיק הראשי איגור דיון, הטכנאי יוני היימן, המפיקה אודליה שלב, העורך סמיון וינקור. אני ערן קורץ, איתנו אורן לוי, ערב טוב אורן.
ערב טוב.
ערב טוב וערב טוב לרב לייטמן.
ערב טוב לכולם.
ערב טוב. נזכיר את מספר הטלפון שלנו לשאלות שלכם, 1-900-722-103, ואתם מוזמנים גם לשאול שאלות בדף האינטרנט של הרב לייטמן, חפשו מיכאל לייטמן בפייסבוק.
הרב לייטמן, היום אנחנו רוצים קצת ללמוד תובנות על החיים. אנחנו רוצים מתוך החוכמה האדירה הזו של הקבלה שתיתן לנו כמה דברים ככה בסיסיים שבאמת יפתחו לנו איזשהו צוהר להסתכלות חדשה על החיים שלנו, ומאוד נשמח אם תוכל לעשות זאת.
אני חושב שאם כבר אנחנו לא הולכים לכיוון זה, אז אנחנו צריכים להתחיל מהקדמה לספר הזוהר. ספר הזוהר זה ספר העיקרי בקבלה. שבאמת הוא כולל בתוכו כל המדרגות, כל העולמות, כל האופנים, כל השינויים שאנחנו צריכים לעבור עד שאנחנו מגיעים לתכלית. ולכן בואו נתחיל להתקדם אליו, כי נקווה שבכל זאת נוכל לקחת ממנו קצת פרקים פה ושם ולהסביר אותם, לתת כך תימה לכל אחד ואחד. אבל לפני זה צריכים להתחיל מהקדמה לזה. אז בוא נפתח אולי הקדמה לספר הזוהר.
אולי רק נוסיף כמה
פרקים. כך לפנינו ונקרא מזה קצת.
מדברים על ספר הזוהר שכתב רבי שמעון בר יוחאי במאה השנייה לספירה.
כן.
ואנחנו היום נעסוק בהקדמה לספר הזוהר שאותה היבר הרב יהודה אשלג.
כן.
המכונה בעל הסולם, על שם פירוש הסולם שהוא כתב לספר הזוהר, בעצם המקובל הגדול של המאה הקודמת.
כן.
אז נקרא, נתחיל?
כן, אפילו אתה תקרא ובוא ננסה להשלים.
רצוני בהקדמה זו, הקדמה לספר הזוהר, לברר איזה דברים פשוטים לכאורה.
רק לכאורה פשוטים.
כמו החיים, פשוטים לכאורה.
כן.
כלומר, אשר ידי הכל ממשמשות בהם.
זאת אומרת שנראה לכולם שזה די פשוט.
והרבה דיו נשפחה בכדי לבררם.
כל אחד הוא חכם, ככה, לתפוס את הספר ולראות לכולם שהוא מבין משהו בה.
ובכל זאת, עדיין לא הגענו בהם לידי ידיעה ברורה ומספקת.
זה נכון. הספר נכתב לפני 2000 שנה, ואנחנו עדיין לא יכולים להגיד שאנחנו באמת רואים אותו דרך כל אלפי דפים עד הסוף. לא. קודם כל, גם כן כבר דיברנו על זה שספר הזוהר, מה שהגיע אלינו, זה לא ספר השלם, אין לנו שם הרבה חלקים. זוהר זה בעצם פירוש על החמישה חומשי תורה. ובמקורו היה גם כן כפירוש על הנביאים וכתובים ומגילות. זאת אומרת, יש חוסר גדול בטקסט הזוהר כולו, אבל מה שיש לנו גם כן, אנחנו צריכים להבין שזה מספיק לדורנו, כדי להוציא מספר הזה מלא כוח, מספיק כוח, כדי שאנחנו נביא את עצמנו למצב שצריכים להגיע, זאת אומרת, למצב המושלם.
אפשר לשאול על הכוח? אתה אומר להוציא כוח מהספר?
כן, ודאי.
יש כוח בספר?
האדם שעוסק בספר, הוא על ידי הקשר שלו עם הספר, יכול להוציא כוח, כן? ולא רק להוציא כוח, הוא יכול לגלות על ידי קשר שלו עם הספר, עולם חדש, עולם עליון, חושים חדשים, הבחנות חדשות, כוח עליון, תוכנית הבריאה, תכלית הבריאה, גורל, לפתוח לגמרי כל הבריאה. כי ספר הזוהר, אם, אם זה כמו שאנחנו מרגישים, מבינים, אפילו בקצת מה שמגלים בו, הוא בעצם מפה רב גוונית, רב מימדית, לכל, לכל המציאות. לא לעולם שלנו, אלא ממש על כל המציאות. שהעולם שלנו שזה רק נקודה קטנה שם.
אומרים שבספר הזוהר יש את כל הסודות של היקום.
כן.
כן, זה נכון?
כן, וזה סודות. זה סודות מפני שאנחנו עדיין לא פיתחנו אותם.
איך הם אבל ידעו לפני 2000 שנה דברים כאילו שיהיו?
מה זה הבדל בין 2000 שנה והיום? אדם הראשון, או אברהם, ידעו הרבה יותר מאיתנו, אמנם שהיו נמצאים בעולמנו לפני אלפי שנים.
מאיפה הידע הזה בא לבן אדם? איזה סוג של ידע זה ואיך הוא מגיע?
הסוג של ידע זה התקשרות לכוח הכללי שמחזיק את כל המציאות, שנקרא כוח עליון, ודרך כוח עליון הזה להרגיש את ההנהגה וההשגחה שלו עלינו, אם זה, אם כן אנחנו רוצים לדעת עלינו, או על העולם יותר העליון של המערכת הנהגה והשגחה, שהיא מתפתחת וכל הזמן בעצם יורדת אלינו ומביאה לנו מרגע לרגע מצבים החדשים. נו, בוא אולי נלך קצת יותר קרוב לעניין.
אז נמשיך עם דבריו של הרב אשלג בעל הסולם. Mm-hmm. בהקדמה שלו לספר הזוהר. שאלה הראשונה.
זאת אומרת, הוא שואל, זאת אומרת, המקובלים בדרך כלל כך עושים בספרים שלהם. הם בתחילת הספר מיד כותבים על איזה שאלות הם רוצים לענות. וזה באמת מאוד נוח, כי אם אתה לא כל כך מעוניין, אתה לוקח ספר אחר.
כן.
לא, באמת זה כך. נראה לפי השאלות האלו, וגם כן החברים שלנו, מי שעכשיו שומע איתנו, כן, את זה, הם יכולים להחליט זה בשבילם או לא בשבילם. בבקשה.
שאלה ראשונה, מה מהותנו?
כן, זאת אומרת, מי אנחנו? זאת שאלה מאוד כזאת לא מובנת, פרובוקטיבית כזאת, זה מבולבלת מיד, מי אני? ובאמת, אם אני שואל מי אני, אני לא יודע לענות. אני לא יודע לענות. אני בן אדם, נו מה זה בן אדם? נו אני חי, בשר ודם. נו, מה עוד? זאת אומרת, מהותנו מאיפה אנחנו, מאיזה כוכב הגענו, מאיפה אנחנו, איך אנחנו, פתאום הגיעו כמה אטומים, מולקולות, והצטברו לאיזשהו גוף מיוחד, וזה אני. מי אנחנו? מה מהותנו, מהות שלנו פנימית? איזה רצון פנימי שעיצב אותנו בצורה כזאת? לא מובן. השאלה הזאת היא שאלה הכי הכי כזאת משאירה אותנו בחלל. נשאיר אותה כך בינתיים. אבל על זה הוא מתכוון לענות. הלאה.
שאלה שנייה, מה תפקידנו בשלשלת המציאות הארוכה שאנו טבעות קטנות הימנה?
כן. אנחנו באמת מרגישים את עצמנו דור אחר דור כטבעות קטנות. בכל דור אנחנו מיליוני או מיליארדי אפילו טבעות כאלה במקביל, וגם כן בזה אחר זה, דור אחר דור. אבל בשביל מה קיימים, למה קיימים, מה תפקידנו בקיום הזה, מה עושה כל אחד בזה, וכולנו באותו דור, או דור קודם ודור נמשך ודור אחר זה. זאת אומרת, מה אני שנמצא בין שני דורות, דור לפניי ודור שיבוא אחריי. אנחנו לא יודעים מה אנחנו צריכים לקחת מדור הקודם, למסור לדור הבא, מה תפקידנו במצב הזה שאנחנו קיימים עכשיו, משך שם 70-80 שנה נגיד, במצבנו. האם יש לזה איזה תפקיד, כדאי לדעת את זה, להתייחס לחיים כמו להזדמנות, או סתם ככה, העיקר פחות לסבול, או יותר, אם אפשר אפילו קצת ליהנות בכל רגע בחיי. אני לא יודע, זאת אומרת, התפקיד שלנו לא מספרים לנו, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מאיפה אנחנו, מי אנחנו, ואנחנו לא יודעים מה תפקידנו. זאת אומרת, אנחנו כאלה זרוקים נמצאים באיזה מציאות הלא מובנת, ואיפה השכל, רגל, איפה ההתפתחות שלנו. אנחנו...
יש תפיסה רווחת היום שאין תפקיד, זאת אומרת שאתה כאילו חי, נולד, חי, מת, זהו.
אז כל אחד מה שטוב לו שיעשה.
כן.
גם שאלה עדיין נשארת באוויר. שאלה ג'
שאלה שלישית, הנה כשאנו מסתכלים על עצמנו, אנו מרגישים את עצמנו מקולקלים ושפלים, עד שאין כמונו לגנות.
כי באמת ככה, תראה האדם, איך הוא חי, עם איזה מטרות, איך הוא מתחיל את החיים שלו, איך הוא גומר את החיים שלו, במה הוא ממלא את החיים שלו, איך הוא שוכח על דברים שהם יותר גבוהים מכל רגע, ממש להיות או בתחרות, סתמית, או למלות את עצמו העיקר במקצת תענוגים, להרגיש פחות כאב. אנחנו באמת שפילים מקולקלים, ולא יכולים לעשות עם עצמנו. הבעיה, לא יכולים לעשות עם עצמנו שום דבר. כן? זאת אומרת, אפילו שאני רוצה, מחליט, אני רוצה להיות יותר כך או כך או כך. רגע אחרי זה אני כבר רואה, אין לי כוח, אין לי רצון, אין לי מזה מספיק דחף. אני לא יכול, חלש. כן, עד שאין כמונו לגנות.
וכשאנו מסתכלים על הפועל שעשה אותנו,
אם אנחנו מדברים על הטבע, כן? אנחנו יכולים לדבר על אלוקים, אבל דיברנו כבר הרבה פעמים, שאלוקים בגימטריה הטבע, שזה אותו דבר. או הטבע, או הכוח העליון, הבורא, האלוקים, זה היינו אח. משהו שלמעלה מאיתנו, כן? אז אם אנחנו מסתכלים על הפועל שעשה אותנו, שזה בעצם אנחנו רואים עד כמה שהכל זה מתפקד לפי החוקים מוחלטים, שלמים, נצחיים, לפחות כלפינו זה נצחיים, זה מיליארדי שנה, התפתחות היקום, כוחות שפועלים, לעומת מה שאנחנו, אז מה קורה?
הרי אנו מחויבים להימצא ברום המעלות שאין כמוהו לשבח. הרי הכרח הוא שמפועל השלם תצאנה פעולות שלמות.
כן, אם אני נגיד מסתכל על איזה מכשיר או על איזה בגד או משהו, כן? אז לפי מה שאני רואה שם במכשיר או בבגד, אני יכול להגיד שזאת מפעל טוב, זה מפעל טוב שעשה את זה. שאנחנו מסתכלים על הטבע, ואנחנו רואים עד כמה שהכל זה גדול, שלם, נצחי, חוקים, איזה חוקים שאנחנו מגלים על ידי מדעים שלנו, כן? מדעי הטבע. וכשאנחנו מדברים על הנזר הבריאה, על בן אדם, אנחנו רואים עד כמה שהוא באמת...
זווה.
כן, אפשר להגיד אפילו כך, כן. זהו, זאת אומרת, ודאי שאנחנו לא נמצאים באותה רמה, אבל זה כאן השאלה. איך הטבע שהוא שלם וכל כך מלא כוחות, חוכמה ותוכנית אדירה וכן הלאה, איך יכול להיות שכתוצאה מכל החוקים שלו, כן, מגיעים ליצור כזה כמו בן אדם שהוא... כולו רק מה שעושה הוא כדי להרוס את עצמו ואת הסביבה. זה משהו שלא מסתדר לגמרי. זה איזשהו מין יוצא מן הכלל שנמצא בטבע. כן? לכיוון הרע.
אפשר לשאול על זה?
כן.
לגבי הרס עצמי, לפעמים זה נראה שאתה מסתכל על חיים של אנשים, שיש אנשים שיש להם ממש כאילו דהף... דהף כאילו מולד להרס עצמי.
כן.
אז למה הטבע כך...
זאת השאלה. איך יכול להיות שמפועל השלם תצאנה פעולות בלתי שלמות, כאלו שזה הפוך ממנו. כן? שהאדם בעולם שלנו זה המקולקל, ייצור המקולקל ביותר. האחרים לא. נגיד חיות, צמחים, לא חשוב מה, כן? הם לא מזיקים זה לזה, כי הם אוכלים זה את זה כדי לשרוד, כדי לאכול, אבל לא כדי להזיק.
גם לא מזיקים לעצמם. אנשים, יש אנשים שמזיקים לעצמם, כאילו, הרס עצמי.
נו, אפשר, אנחנו לא מבינים בדיוק מה קורה עם החיות, כי אתה יודע, זה כמו שהלוויתנים הם נזרקים על החוף, יש כל מיני, זה נמצא קצת בבעלי חיים גם כן. קשה לנו את זה להבין, גם אצל דבורים, וישנם כאלה תופעות. זה קצת יותר בהתקדמות אלינו, זה נמצא יותר. אבל באמת, אנחנו דוגמה שלילית גדולה ומאוד מאוד ברורה, שזה ממש מהטבע השלם יצא פעולה בלתי שלמה, שזה לא יכול להיות. וכאן זה גם כן השאלה, או שאנחנו רואים את הפעולה הזאת בצורה כזאת, או שאנחנו עוד לא רואים את עצמנו בצורה הסופית, שאנחנו נמצאים באמצע הדרך, כן? איך אנחנו יכולים כאן לקבל תשובה? כי בכל זאת, מהשלם לא יכול לצאת פעולה בלתי שלמה, ואנחנו מקולקלים.
יש לי עוד שאלה, אפשר?
כן.
כשאתה קונה איזה מוצר, בדרך כלל מזון או משהו כזה, אז כתוב לך, אנחנו השתדלנו להוציא את המוצר הזה מבית ההרושת בצורה אופטימלית, עשינו את כל הבדיקות, אם במקרה הוא הגיע אליך פגום, תחזיר אותו אלינו. ממה שאומר פה הרב אשלג, הוא אומר כאילו, אם החיים שלך דפוקים, תסתכל על היוצר שלך.
כן.
אבל אני לא יכול להסיר את עצמי לשולח, להגיד מה עשית, איזה
כן,
חיים.
כן, אתה יכול.
אני יכול?
אתה יכול.
מה כתובת? הם משאירים כתובת על העטיפה.
יש לך, אתה תמצא בספר הזוהר כתובת, ותוכל להחזיר את עצמך, בטח.
כן?
כן. ותקבל תחליף נהדר. בבקשה.
ממשיכים. אנחנו בשאלה, הזאת הייתה שאלה
שלישית. אבל גם זאת שאלה, נשארת שאלה.
כן. שאלה הבאה, שאלה רביעית. לפי שהשכל מחייב, הלא... הבורא הוא הטוב ומיטיב, שאין למעלה הימנו. ואיך ברא מלכתחילה כל כך הרבה בריות שתתעננה ותתייסרנה בכל ימי היותן. והלא מדרך הטוב להיטיב, ועל כל פנים לא להרע כל כך.
כן. נו, זה המשך אפשר להגיד משאלה הקודמת, ששם זה מהפועל השלם, יצא פעולה בלתי שלמה, וכאן גם כן, מפועל השלם יצאו כאלה בריאות, שלא שהם בלתי שלמות, אבל שהם כל הזמן נמצאים ביסורים. חסר, 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 חסר. כל הזמן, כל הרקע בחיים שלי, מה שאני עושה, אני משתדל לבדוק את עצמי, שלא יחסר לי, או כמה שפחות, או אולי שאני לא אסבול כל כך. אולי אני יכול קצת להרוויח, להשלים משהו שחסר. כל הזמן, כל החיים שלנו, הרגשת הדקות, שניות בקיומי, זה סך הכל איך להרגיש קצת יותר טוב. זאת אומרת, זה לא חיים, זה בעצם ברכה מסבל. אולי משיכה קצת למילוי טוב. אבל האם זה אפשר להגדיר כחיים?
יותר מזה, הוא גם מדבר פה על הסבל של האנושות, שאנשים ממש סובלים, אתה יודע, סובלים רעב, מלחמה.
אמת, הוא מדבר אפילו על כל הבריות. הוא לא מדבר כאן על בני אדם בלבד. שכל כך הרבה בריות שתעניינה ותחזנה בכל ימי חיותן, ולא מהדרך הטוב להיטיב, ועל כל פנים לא עלי הרע כל כך.
כן, בעלי חיים אנחנו רואים, מדברים על זה היום, זה מאוד אופנותי. כן.
יש גישות שאומרות שהסבל הוא חלק מהחיים. זאת אומרת, שאין אין, אין מציאות בלי זה. זאת אומרת, הסבל הוא חלק...
אם הוא... אתה נמצא בתוך תהליך שהוא כולו מגיע מהכוח עליון המושלם, שלם, יפה, טוב, איך יכול להיות שיש לך סבל בחיים, אם אתה נמצא תחת הכוח הזה? זאת שאלה שהיא נשאלת בכל הפילוסופיות, דתות, מדעי רוח וכן הלאה. זאת אומרת, שוב, אנחנו רק רוצים לברר את השאלות, אחר כך הוא נותן תשובות ברורות, מדויקות ומספיקות ממש.
אפשר עוד שאלה על זה?
כן.
יש פה הנחה בשאלה הזאת שהכוח הזה העליון, הטבע, לא משנה איך תקרא לו, שהוא טוב. אז אם הוא טוב, איך יצא שהחיים שלנו מלאים סבל? אבל יש פה הנחה מוקדמת שהוא טוב.
תראה, בוא נגיד ככה, שלם, עליון, שאנחנו רואים עד כמה שיש לו הרבה אנרגיה, כוח, יכולת לעשות הכל. זאת אומרת, הוא טוב, טוב או רע אנחנו יכולים להגיד עלינו, כלפינו. זה כלפי האדם, אם אני מודד. אבל לפחות אתה יכול להגיד עליו שהוא שלם, ענק, בלתי גבולי, ואיך יכול להיות שכתוצאות שלו, כהתפתחות שלו של הכוח הזה, מביא כל הבריאה למצב כזה שנזר של הבריאה, היצור הכי מפותח, הוא הכי סובל ולא מרגיש ממש בשביל מה הוא קיים, לשם מה הוא סובל, כלום.
בוא ניגש לשאלה החמישית, כי יש לנו עוד שתי דקות עד שאנחנו נוצאים לפרסומות.
שאלה חמישית.
כן.
איך אפשר שמהנצחי, שאין לו ראשית ואין לו תכלית, תימשכנה בריאות, הוות וקלות ונפסדות?
זאת אומרת, זה כאילו לאותו כיוון, אבל השאלה כבר, איך ממנו זה יכול שיצא? זה שאני כזה בסדר, אבל איך יכול להיות שיש קשר בינו לביני, שאני כל כך מקולקל, והוא כל כך שלם, ויש בינינו ממש איזה צינור? איך יכול להיות דבר כזה? ששלמות, השלמות ממש, ואני, איך יכול להיות שאנחנו נמצאים בקשר? בעיה. כן? זאת אומרת, איך אפשר שמהנצחי שאין לו ראשית ואין לו תכלית, תימשכנה בריאות, חוות, חלות ונפסדות? זה בעצם החמישה שאלות שהזוהר שואל. זה לא הכל, יש לנו עוד חוץ מזה, עליהם אנחנו כבר נדבר פעם.
כן, אנחנו נצטרך לעשות כן. את זה בפעם אחרת. אנחנו נגיד שפה שואלים חמש שאלות, אנחנו בפייסבוק יש לנו כבר המון, אני יודע שגם יש מאזינים.
אפשר להשלים הרבה.
כן, כן.
לא חסר.
כן, אז יש לא מעט מאזינים שמתקשרים, אנחנו נזמין גם אתכם להתקשר אלינו, 1-900-722-103, 1-900-722-103, שחפשו מיכאל לייטמן בפייסבוק, לשאלות בפייסבוק לרב.
רק אני רוצה להוסיף שמי שרוצה לקרוא את השאלות האלה, הוא צריך להיכנס לאתר שלנו נגיד.
נכון, לקאב.co.il, חפשו קבלה לעם באינטרנט, או kab.co.il, הכל נמצא שם בחינם.
במאמר,
הקדמה לספר הזוהר של הרב אשלג.
יפה. בואו נפנה למאזינים ישר. שלום למאזין הראשון, בבקשה. ערב טוב.
ערב טוב.
בבקשה.
שמי עמית, והייתי רוצה לשאול את הרב, לגבי התנ"ך, כל סיפור התורה, אם הוא באמת קרה, כי באחת התוכניות שמעתי אותו אומר שצריכים לעבור את התורה, זה משהו שאנחנו צריכים לעבור אותו פנימי. והייתי רוצה לדעת אם באמת מעמד הר סיני ויציאת מצרים באמת קרו.
ודאי שקרו, כי כל שורש העליון הרוחני הוא חייב להתפתח ולנגוע בענף הגשמי. ולכן ודאי שאדם הראשון, כל הדורות ממנו עד אברהם, ומאברהם הלאה דרך אבותינו, יצחק, יעקב, כל בני יעקב, יוסף, כניסה למצרים, משה, אהרון וכן הלאה, כל התהליך הזה אנחנו עברנו, ובמעמד הר סיני ובכניסה לארץ ישראל, כיבוש הארץ, עד החורבן בית המקדש ראשון והשני וכן הלאה, הכל עברנו, כן.
הכל.
אבל שוב, מה שעברנו בעולם הזה, זאת אומרת בחומר, זה מצד אחד, אבל העיקר בשבילנו מה אנחנו רכשנו מתוך זה, באיזה מצב אנחנו נמצאים ומה עוד לפנינו, מה שהתורה מספרת. והתורה מדברת לא על ההיסטוריה שקרה, אלא על מה שאנחנו צריכים לתקן כאחרי החטא אדם הראשון, ועל ידי זה אנחנו מגיעים לעולם הרוחני, עולם בלתי מוגבל, כאן, עכשיו, ברגע שאנחנו נרצה לבצע את התיקון, כמו שכתוב, עולמך תראה בחייך.
קיבלת תשובה, עמית.
כן, כן. תודה רבה. תודה
גם לך.
תודה, עמית. תודה. בואו נעבור למאזין הבא, שלום. מי איתנו?
ערב טוב.
ערב מצוין.
ערב טוב, כבוד הרב, שמי אייל. אני ככה נוהג ברכב, אני כמובן שומע הרבה בשבועות האחרונים אותך מדבר על העניין הזה של מציאות מדומה שאנחנו נמצאים בה בעצם. ואני שואל את עצמי, אני שומע אותך באוזניים שלי, אתה מדבר אליי עם הפה שלך, ואני מנסה להבין מה, מה, מה מדומה פה בעצם, ואם זה מדומה אז מה יש?
זה נכון. מה שנראה לנו המציאות שעכשיו אנחנו תופסים, היא נקראת מציאות המדומה, כי היא רק בתוך הדמיון שלנו קיימת כביכול. כי אם אנחנו היינו יכולים לראות את עצמנו, איך אנחנו תופסים את המציאות, אנחנו, נראה לנו שאנחנו נמצאים בתוך המציאות, ובאמת המציאות הזאת נמצאת בתוכנו. ההפך. כך זה מתבהר למקובלים ברגע שהם מתחילים לצאת לתפיסת העולם הרוחני. וקשה לנו להסכים עם זה עכשיו בינתיים, אבל זה מה שהם אומרים, ומי שמתחיל להרגיש עולם העליון, אז הוא מבין שמה שעכשיו אנחנו מקבלים זה מציאות המדומה. היא נמצאת בחמישה חושים שלנו, שהם נותנים לי כזה דמיון שאני נמצא בעולם גדול, והכל קיים סביבי, ובעצם בסופו של דבר זה הכל נמצא בי. ואם תוכל למצוא מאמרים של פיזיקאים המודרניים האחרונים, בוא נגיד, שמדברים על תפיסת המציאות, גם חלק מהמקצוע שלי זה אונתולוגיה, זה תפיסת המציאות. אז גם מדע המודרנית בגילויים האחרונים שלו בעצם אומר שאנחנו נמצאים במציאות המדומה ובאיזושהי תוכנה, תוכנת מחשב, ולא שבהחלט העולם הזה שאנחנו מרגישים הוא הוא אפשר להגיד שקיים, הוא קיים בתוך ההתפעלות, בתוך החושים שלנו.
תודה אייל, תודה.
תודה רבה.
בבקשה.
תודה. איילה שואלת אותנו דרך הפייסבוק, מה זה כוח עליון? משהו שאנחנו צריכים לפחד ממנו? איזה מין כוח זה?
לא, זה לא מדברים על פחד. מדברים על כוח עליון מפני שהוא קובע הכל במה שקורה לי. מי אני ומה קורה לי, מה קרה ויש וזאת אומרת עבר ועתיד, הכל זה נקבע על ידו. לכן הוא נקרא עליון.
אוקיי.
סך הכל.
כוח שהוא מעליי, כאילו זה
כן,
מה שאתה אומר.
כן, בעצם. מעליי. מעליי עד כדי כך שזה שאני שואל עליו גם כן זה ממנו. ומה שאני יכול לדבר עליו, נגדו, בעדו, לא חשוב מה זה, גם כן בא ממנו. זאת אומרת, שקובע את הכל. אין לי משהו מעצמי, אלא הכל ממנו.
רואי שואל, למה אמרת אלו שיותר מפותחים הם יותר סובלים? למה צריך לסבול בשביל להתפתח?
כי כמה שייצור יותר מפותח, יש לו רצון לקבל, רצון ליהנות יותר גדול, יותר מפותח. ואז הוא מרגיש את עצמו שיותר חסר לו.
אוקיי.
מוסיף דת, מוסיף מקוף.
אוקיי. שואל מאיר, למה נראה שהעולם הזה נמצא בכאוס שרק הולך וגובר כל הזמן?
נו, זה גם כן מצד האנטרופיה. זה
אנטרופיה?
כן, זה מונח פיזיק, מפיזיקה. כן, מצד אחד. אבל גם כן מצד זה שעד כמה שאנחנו מתפתחים, אנחנו נעשים יותר אגואיסטים, ואנחנו פחות ופחות ופחות משלימים את הבריאה. אלה נעשים כאילו יותר ויותר ויותר בחוף כלפי הבריאה. אנחנו יותר מזיקים לבריאה. אתה רואה עד כמה שאנחנו...
נכון.
מה אנחנו עושים עם כדור הארץ שלנו, המסכן, שעוד מעט לא נוכל להתקיים בו. עד כדי כך אנחנו הורסים אותו. אז לכן, כמה שיצורים יותר מתפתחים, זה לא, אי אפשר להגיד שזה התפתחות. כן, אלה, לצערנו, חסר לנו התפתחות הפנימית.
בוא נמשיך עם המאזינים שלנו. שלום לאילן.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום.
אתה מסביר שהחוכמה הזו עונה על שאלה בשביל מה אדם חי. אני עדיין לא כל כך מבין מה התשובה לזה. בשביל מה אנחנו חיים?
כדי לענות על התשובה, בשביל מה אנחנו חיים?
חיים בשביל לענות על השאלה הזו?
כן. כי בענייה על השאלה הזאת אנחנו משיגים מטרת החיים, מהות החיים.
הבנת, אילן?
מהי מהות החיים אז?
מהות החיים זה להשיג את השורש, כוח עליון, שברגע שאתה משיג אותו, נפתח לפניך דרך, כביש, פס חדש של התפתחות, שאתה מתחיל להידמות לכוח עליון הזה יותר ויותר, ואז אתה משיג את עצמך ואת המציאות סביבך, בצורה, בחושים, בהכל אחר. העולם אחר, העולם העליון. ואז אתה מאבד את הקשר שלך, אם אפשר כך להגיד, עם העולם הזה, זאת אומרת לא שאתה מאבד, אלא הוא בשבילך הופך להיות רק כאמצעי. והעיקר בשבילך כבר להשיג את הכוח העליון במלואו, להידמות לו ולהיות כמוהו. זה בעצם מהות החיים.
תודה אילן.
תודה רחם.
תודה, תודה. שלום גילת.
שלום, ערב טוב. כבוד הרב.
כן.
ככה, אני מצד אחד אני שומעת דברים מאוד עמוקים עם הרבה חוכמה. מצד שני, כשאני שומעת מילים כמו תורה ומצוות, אני לא מבינה איך זה מתקשר.
אז
למה קושרים לזה את המושגים הדתיים?
זה לא מושגים דתיים. תורה זה נקרא כוח עליון, אור, תורת אור. ואור הזה הוא מתקן את האדם. מצוות זה פעולות שהאור הזה עושה עלינו ומתקן אותנו. יש לי תרי"ג 613 רצונות מקולקלים, אגואיסטים, שאני משתמש בהם רק לטובת עצמי ולרעת הזולת, ואז כדי לתקן אותם ולהיות אדם טוב, אני צריך כוח האור, או תורה סך הכל, ככה זה נקרא, שתבוא אליי האור הזה, ויתקן את ה-613 רצונות שלי, מרעת הזולת לטובת הזולת. זה סך הכל נקרא תורה ומצוות. כמו שכתוב, בראתי יצרה, ובראתי תורה תבלין, כמאור שבא מחזירו למוטב. כל התורה זה רק כוח האור שמתקן אותנו. מתקן את הרע שבי. סך הכל. אין בזה שום דבר דתי, חילוני. זה כוח הטבע.
תודה גילת. בוא נגיד שלום עכשיו לאתי. שלום אתי.
שלום, שומעים אותי?
כן, כן.
שלום הרב לייטמן.
כן,
אני הכרתי אותך דרך השיעורים לפני שנה, ומאז אני שואלת את עצמי, למה דווקא היום, כשהחוכמה הזאת יותר פשוטה ופתוחה לכולם, דווקא אנשים לא רצים בהמוניהם ללמוד אותה?
כי אגו שלנו גדל. שהייתי לפני 40 שנה לומד עם המורה שלי, אז באמת היו קצת אנשים. וכששאלתי אותו, אז הוא אמר, אם זה היה לפני 60-70 שנה, זאת אומרת בתחילת המאה ה-20, אז הוא אומר, אם הייתי אומר לאנשים שיש מה ללמוד על העבודה רוחנית, על התכלית הבריאה, אז מי לא היה מגיע? כי מה היה אז לאדם? שום דבר. היה עובד, אוכל ממה שמרוויח, וזהו. אנשים חיו מאוד בצורה מצומצמת. מה שאם כן היום, יש הרבה, איך להגיד, כל מיני דברים שסותמים לנו את הראייה, שמיעה, טעם. אדם יכול למלות את עצמו בכל מיני דברים, יש לו עיניים גדולות על כל העולם. ואפילו שמדברים על התכלית גדול, הוא לא רוצה תכלית גדול. מספיק לו להיות בתוך הפלאפון שלו וכך לחיות. בעיה גדולה. זה, אנחנו, עד כמה שאנחנו מתפתחים בצורה טכנית יותר, אנחנו נעשים בעצמנו פנימית, נפשית, יותר מוגבלים. זה כבר תופעה שהיא נחקרת היום על ידי המומחים, שבאמת לא חשבנו כך שזה יקרה. אני מדבר בכלל על המדענים, על האנושות, שהדורות האחרונים הם הופכים להיות למשהו הרבה פחות מפותחים ממה שהיה קודם.
כאילו ככל שהטלפון יותר חכם, ככה כן. בן אדם פחות חכם.
נכון, נכון. ובכלל, גם כן, לאן שאדם נמשך, לאיזה אופקים, זה היה פעם הרבה יותר, הוא רצה לגלות יבשות וכוכבים ומה לא, והיום אין, הכל זה נעשה ככה. כמה מטרים ממנו יותר מזה הוא לא רוצה.
כן, זה מצד אחד, מצד שני, יש כאילו, כל המציאות שבה אנחנו חיים היא יותר משוכללת, יותר מפותחת כאילו.
כן, טוב, אין רע בלי טוב וטוב בלי רע.
כן.
תקופת המעבר, ואני מאוד מקווה שאנחנו יוצאים עכשיו ממנו, מהחושך הזה, לאט לאט, והדור הגודל עכשיו, הוא כבר ישאל שאלות באמת מהותיות, ויגיע לפתרון.
נגיד תודה לאתי, תודה אתי, ושלום ליוסי איתנו על הקו. שלום יוסי.
אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין.
בבקשה. אני אמת גם שואל את השאלה, שאני מחזיק את הטלפון, אז ככה עוברת המחשבה הזאת, שמצד אחד זה באמת מאוד שטחי. אוקיי, השאלה שלי שרציתי לשאול, נגיד שאנחנו מבינים באמת שהאדם צריך לעבור את כל התהליך הזה, מה שאנחנו עוברים, שזה חלק מההתקדמות, מההתפתחות שלו, אבל מצד שני אני רוצה לשאול, מצד הבורא, אם הוא באמת כזה מושלם, אז למה הוא צריך את כל זה, את כל התהליך שקורה איתנו כבר אלפי שנה, ולמה בעצם הוא התחיל את כל זה?
אי אפשר אחרת לפתח אותנו. זה צריכים ללמוד למה, אבל באמת אי אפשר, כי כל פרט ופרט שאתה תצטרך לגלות, שאתה צריך לרכוש בכלים שלך, בחושים שלך, אתה חייב שהם יהיו מורכבים מחושך ואור, משני הצורות הקיצוניות, על כל פרט ופרט, הקטן ביותר והגדול ביותר, ובכל מיני צורות של המורכבות שביניהם, התקשרויות שביניהם, ולכן אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לעבור התפשטות והתפתחות מאוד מאוד מדויקת ופרט אחר פרט מתחילת הבריאה ועד סופה, אלה שעכשיו אנחנו נמצאים, מתחילים להיות עכשיו אנחנו בדור מיוחד שאנחנו יכולים לזרז את ההתפתחות שלנו ולהביא את עצמנו למטרה בצורה מבוקרת ובכוחות עצמנו, בבחירה חופשית. ולעשות את השלב הזה מהיר, נעים, וממש בהתלהבות ובמהירות להשיג את הנצחיות ושלמות.
יוסי, תודה. מאזין אחרון, אנחנו ממש ככה דוהרים לסיום. מאזין אחרון, שרון, שלום.
שלום.
בבקשה, שרון.
יש הרבה כתבות בזמן האחרון על זה שבני האדם בכלל הולכים להיכחד מהעולם, מכל מיני סיבות. לקבלה יש בכלל שייכות לזה, פתרון לזה?
אנחנו אנחנו חייבים להגיע לתיקון הכללי, שום דבר לא יקרה בלעדינו, אנחנו חייבים להגיע, ואחרי זה כמו שכתוב ש-6,000 שנה זה זמן הקיום של העולם הזה, זאת אומרת מגילוי הראשון של העולם העליון, זה היה לפני 5,775 שנה.
מה זאת אומרת גילוי של העולם העליון?
אדם שגילה פעם, אדם על פני אדמה שגילה פעם ראשונה את המערכת העליונה ועולם העליון, קראו לו אדם הראשון, הוא היה חי לפני 5,775 שנה.
זאת אומרת שנשאר 225 לפי חשבון פשוט.
כן, עוד 225, או לפני זה, זה תלוי בנו, אנחנו חייבים להגיע לרמה הרוחנית, כי כל העולם הזה הוא רק כדי שאנחנו נעלה ממנו לדרגה הבאה, לשלב הבא. ולכן זה ששנות העולם הם 6,000 בלבד, זה חומת הקבלה אומרת, רק תלוי בנו מתי אנחנו נגיע לסיום ומתי אנחנו נעלה בעצם למדרגה הבאה.
טיפה התבלבלתי, לפני 5,770.
רק ניפרד משרון, תודה רבה שרון. זהו, אנחנו
ממש לסכם.
תודה. כן.
סדר לי טיפה דרוש, לפני 5,775 שנים, כן. חי בן אדם, לפניו היו הרבה דורות של אנשים,
ודאי,
והוא גילה את המערכת הזאת העליונה, הוא הראשון שגילה.
כן.
ומאז שהוא גילה, עד שכל בני אדם יגלו את מה שהוא גילה.
מהראשון שגילה עד אחרון.
שיגלה.
כן.
יש 6,000 שנה, אז נשאר לנו עוד 220 ומשהו שנים.
או פחות.
ואז מה קורה, העולם נכחד?
העולם הזה, הוא נעלם מהרגשה שלנו, כי הוא כולו נמצא בהרגשה שלנו.
ומה קורה?
ואנחנו עולים לדרגה הבאה. לעולם הרוחני.
זה מרתק, ואני רואה שבעוד דקה אנחנו צריכים לסיים. הרב לייטמן, תעשה לנו סיכום למה שלמדנו היום.
הסיכום, אנחנו למדנו היום קצת על השאלות שזוהר עונה עליהם, והקדמה לספר הזוהר, ואנחנו נמשיך את זה, כי באמת, ידיעת השאלות האלה, זה נותן לנו רק, זה נותן לנו הרגשה על מה, 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 מה מביאה לנו חומת קבלה, מה מגישה, איזה תשובות, על איזה שאלות. זה, בשאלות האלו, מה שאנחנו נעבור, יש לנו עוד 5-6 שאלות, חוץ ממה שעברנו. אז אנחנו מתחילים להרגיש בהם, עד כמה שהחוכמה הזאת היא עוקבת את הכל.
מקיפה את הכל.
מקיפה את הכל, וממלא אותנו בכל מה שרק צריך להיות, כדי שאנחנו נרגיש את מותינו, בשביל מה, למה, לאיזה מטרה, ומה לעשות כל רגע, ואיך ליהנות מסוף סוף ממה שאנחנו קיימים.
הרב לייטמן, תודה רבה לך, תודה רבה אורן לוי, תודה רבה לכל אנשי הצוות, גם כאן וגם ברדיו ללא הפסקה. אנחנו מצטערים מכל מי ששאל ולא הספקנו לשאול את השאלות שלו, גם בפייסבוק וגם בטלפון. אני רן קורץ, אנחנו נשתמע בשבוע הבא ביום ראשון בערב. הרב לייטמן, תודה רבה.
הרב לייטמן, חוכמת הקבלה.